הגענו לדף קופתת עמוד ב' 17 שורות מלמטה, גופה אמר רב מניומי, ברד רב נחומי, באתר דשקל שתה לפלגה והריס הדילתה, כמו שאמרנו בסוף הדף הקודם, במקום שהשוטן נותן חצי מהפירות והריס שליש, אז היי שתה דבאי הסתלוקי, יאבין לי שבחה, שבחי, ומסלקן לי. אם השוטן רוצה להסתלק, נותנים לו את חלק השבח שמסלקים אותו, כי איך דלו לפסול בעל הבית, משר מחשבים את השבח מגיע במקרה שלא יפסיד בעל הבית, בצורה כזו שלא יפסיד בעל הבית, מסתלקותו של השוטן. עכשיו גם מביאה הוראה נוספת בשם רב מניונה בעניין שוטל. אמר רב מניונה ברד רב נחומי, קוף הסבא פלגה, שטף הנער הריבה. אם גפן יזקין בקרם, בזמן שהיה ראוי לא להזקין, עכשיו הפסיק להוציא פירות וקצצו אותו להשתמש בעיצים, השוטל נוטל חלק, כלומר פלגה, פלגה מהעיצים, חצי מהעיצים. למה? ראוי וידוע לכולם שדרך הגפנים להזקין מתישהו, אז כבר לא רואים להוציא פירות. אז מראש, השוטל ירד הקרם, גם למדתי טול את העיצים הללו. אבל אם שטף הנהרה, אם הנהר שטף את הגפן והקר אותו, זה כבר לא ידעו מהראש. פה זה רבע מהעיצים בלבד, ריבה, כדרך שהנותן לי מסתלק מהקרן לפני זמנו. ההוא גברא דמשקין פרדסא לחברא לעשר שם היה המעשה בלווה שמשכנת כרמו למלווה לעשר שנים כדי לפרוע את חובו מפירות הקרן, וקש לחמש שנים. הגפנים הזקינו אחרי חמש שנים והתייבשו, בזמן שהיו ראויים לכך, והמלווה עכשיו תובע את העיצים מהגפנים לעצמו, לפרוע מתו חובו, הוא רוצה את העיצים עצמו. אז הבא אמר לו, זה פירה, כלומר הבא אמר כן, הצי גפן נחשים פירות, לכן נותן המלווה את כל העיצים לעצמו, כפי שנותן שאר הפירות הקרן. רב אמר לו, העיצים עצמו לא נחשים פירות, אלא קרנה, נחשבים קרן. כלומר, חלק מגוף הקרקע, לא מגיע למלווה. לכן יקח בו בדמי העיצים קרקע, והוא אוכל פירות. הגמרא מקשה שדת הבאים מתי ולמדנו, יבש האילן הוא נקצץ שניהם אסורים בו. אם הלווה משכן אילן למלווה, אבל יבש האילן הוא נקצץ, שניהם אסורים בו. אסור לבקוע בו עיצים וכדומה, לבקע את העיצים שם, להשתמש בהם להסקה. הלווה לא יכול לעשות את זה, כי הוא מושכן המלווה שאוכל ממנו פירות, והמלווה לא יכול לעשות את זה, כי היא מחלה בכך את הקרן. כיצד יעשו, ימכרו לעיצים, ילקח בין קרקע, והוא אוכל פירות. עכשיו, מה הכוונה יבש? האם אין הכוונה יבש דומה דנקצת? כמו נקצת בזמנו, אז גם יבש הכוונה בזמנו, וקטן ילקח בין קרקע, והוא אוכל פירות, על קרנה, ומדבר בזמנו, בכל זאת נחשבים קרן ולא פירות, לא כדבר הבאי. אומרת, כמה לא, נקצת דומה דיבש, תפוך, הנקצת זה כמו יבש. מה יבש? הכוונה מדבר בילן שיבש לפני זמנו. אם היה מדבר בזמנו, היינו קוראים לזה יזקין, אז גם נקצת הכוונה בלא זמנו. וכמו שאמרנו, בילן שיבש לפני זמנו, הבאי מודה שנחשיב את דמי העיצים כפירות, מכיוון שלא ירד המלווה מתחילה דד ליטול את העיצים, אם יבש האילן לפני זמנו. עוד מקשים על הבאי, תשמע ממשנה בכתובו, בעניין אישה שנשואה שמת אביה, וירשה נכסיו, נפלו לה גפני וזיתים וזקנים בירושה מאביה, ימכרו לעיצים ולקח במקרקע, והוא אוכל פירות. הוא אוכל פירות של אותו הקרקע שקנו. גוף הקרקע שייך לאישה, מוכח שהמשנה, מהמשנה, שאילנות שיבשו, נחשבים כגוף השדה ולא כפירות, כושה על הבעיה. אומרת, אם אבי הזקינו, תגיד שהכוונה אבי הזקינו, שהרשה אותם כאשר עדיין הוציא פירות, הוציאו פירות, אלא שאחר מכן קפצה להם זקנה לפני זמנם. ואמרנו, לפני זמנם, מכזה גם הבעיה מודה שהעצים נחשבים כקרן ולא כפירות. ואי בהתאם אפשר להגיד, כמו שמעדנו שם בכתובות, מלאב מי הוקים לה להי, כגון שנפלו לה בשדה אחר, מדובר שהגפנים והזיתים, נפלו לה בירושה בשדה אחר, לא הייתה של אביה. כלומר, הקרקע שעליה צמחו הייתה שייכת לאדם אחר, ורק הגפנים והזיתים עצמם היו שייכים לאביה, דקקל יקרנה שמיתו לבעל את כל העצים ומחלה את הקרן. לא יישאר שום קרן לאישה, מכיוון שלא יורש את הקרקע. לכן בזה מודה הבאי, שמקרה הזה נבע נוטל את העצים לעצמו, אלא ייקח בהם קרקע ואוכל פירות. עכשיו, ההוא שטרה, יש פה דיון, ביין שדה שמושכנת למלווה, ההוא שטרה, מעשה בשטר דווקתי בי, שנין סתם, היה כתוב בו, סתם ככה שנים, ששדה הלווה ממושכנת למלווה, ולאחר גמר שנים האלו תחזור שדה ללווה, בלי לפרד מספר השנים. המלווה אומר מדובר שלוש שנים, ולווה אמר שתי שנים. שספק למי שייכים בעצם פירות השנה השלישית. קדים מלווה ואכלינו פרי, מי נאמן? בינתיים קדם מלווה ואכל את הפירות השנה השלישית, לפני שטבע אותו לווה לדין על הפירות אותה שנה. ולווה דורש תשלום עבור הפירות שאכל. מי נאמן? אז רבי אמר קרקע בחזקת בעלי הקיימה. כלומר, השדה עומד בחזקת הלווה, שהוא בעל הקרקע, והמלווה חייב לשלם לו עבור הפירות השנה השלישית שאכל כשלא כדין. ורב כהנא אמר פירות בחזקת אוכליהן קיימת. כלומר, מכיוון שהדיון על הפירות שהמלווה כבר קדם ואכל אותם, לכן הלווה להוכיח שהמלווה אכל את הפירות. הוא המוציא מחברו עליו הראיה. ולכת הכבתי דרב כהנא דאמר פירות בחזקת אוכליהן. ולכן המלווה פטור מלשלם ללווה את מהפירות שאכל בשנה השלישית. והקיימן דילך כבתי דרב נחמן דווקא. ודיין ממונות אמר רב נחמן לגבי הסוחר מרחץ לשנה. ונוסח הסכם היה שמוסכר לו ב-12 זובים לשנה בדינר זהב לחודש. כל זה למדנו בדף קוף ב', והתעברה השנה, והסוחר טוען שחייב לשלם רק 12 דינרים על כל שנה, כי משמעות הלשון הראשון 12 זובים לשנה, והמזכיר טוען לא, צריך לשלם גם לחודש הנוסף, כי מדינר זהב לחודש. כתוב שם רב נחמן קרקע בחזקת בעליה ומלך, לכן חייב הסוכן לשלם דינר נוסף על חודש העיבור, אפילו אם תבע אותו מסכים בסוף החודש אחרי שהשתמש בו הסוכר, כי המרחץ הוא בחזקת הבעלים, מכיוון שהנחה כרב נחמן, גם כאן יאן משכנתה, צריך לפסוק כרב יהודה של קרקע בחזקת בעליה ומלך. המלווה התחייב לשלם לעובד, דמי פירות השנה השלישית, אומרת הגמרא לא. אומרת הגמרא לא. הטעם מילתא דלא אביד עליה גלויה. שם במקרה שהסוחר מרחץ, הספק הוא בדבר שאינו עתיד להתברר. כלומר, די יש לפסוק כרב נחמן במקום ספק קרקע בחזקת בעליה, אבל זה רק שהספק אינו עתיד להתברר, כמו סוחר מרחץ. זה לא ספק במציאות, מה דיבור חרמים. אלא ספק איך להכריע משמעות הלשון, האם לשון ראשון, לשון אחרון. אחרי צריך ללכת למה שהרב נחמן אומר, אחר במילתא דאביד עליה גלויה, הרי הספק הוא דבר שאפשר לברר אותו. אם יבואו ידי השטר ויעידו לכמה שנים מושכנה השדה, אז נדע את המציאות. והתורכי בדין התרייזין, אני אומר לכם, לא, אין לנו להתריך את בית דין פעמיים. כלומר, אני אפסוק כעת שהקרקע בחזקת בעלי העומד ובית דין יוסים המון מן המלווה, יש לחשוש שם לאחר זמן יביא המלווה את ידי השטר שיעידו כדבריו, שהשדה מושכנה לשלושיים, ויצטרך בית דין שוב לעצם לגבות מהלווה את מאה פירות שבית דין, בית דין גבה עבורו. אין מוצאים המון במקרה הזה. שבגמרא דנו מחלוקת אחרת בין מלווה ללווה על משך זמן המשכנתא, אחרי שלוש שנים שבהן אכל המלווה את פירות שדה הלווה בתורת משכנתא, הזמין הלווה את המלווה לבית דין, מלווה אומר שהשדה מושכנה לחמש שנים, ושארה לו זכות אכילת פירות שנתיים נוספות, ולווה אומר שלוש שנים. עכשיו מודבר כאן שהשטר לא לפנינו, אנחנו לא יודעים מה נכתב בו, אמר לי הלווה למלווה, הייתי להשטרח, חווה להשטרחה ונראה מי צדק, ואמר לי, שטר העיר כסתי, השטר עבד לי. אז אמר רביד המלווה נאמן, נאמן בטענתו שהשדה מושכנת לו, לחמש שנים. מי גודי ביי אמר לקוחי בידי. אם היה רוצה לשקר, יכולת לומר, תנה חזקה יותר. לקוחי בידי, קנית שדה מהלווה, ובזה היה נאמן מדין חזקת קרקעות, חזקת שלוש שנים. גם אם שטר מחירה אינו בידו, מכיוון שכבר עברו שלוש שנים מאז שהתחיל לאכול פירות השדה, לכן היא יכולה לשקר. לכן כשטוען המלווה שמושכנת היא בידו לחמש שנים, ודאי אומר אמת. אבל אמר הפאפ על הרבה שמי רב זביד ורב אביר, לא סביר להוד הרב, להוד הרב יהודה. הוא לא סוברים את ההוראה הזאת של רב יהודה. מה איתם? למה? כי הישטר הקם דלגוביינה קאי מי זה זהיר בה, כלומר הדברים מוכרחים שהמלווה משקר בטענתו שעבד השטר, הרי השטר משכנת הזו כיוון שהוא עומד לראיה לזמן שבו ראשי המלווה לגבות הפירות מהשדה, ודאי המלווה נזהר בו שלא יאבד עד סוף התקופה הכתובה בשטר, לכן אנחנו מניחים שלא עבד השטר, הוא מכבה שהוא דקב של השטר, הוא מחביא את השטר, סבר אוכלה טרטנשטין יתר, הוא סבר על די כך, הוא אוכל לאכול פירות השדה לשנתיים נוספות, לכן מוכרח שהשטר לא עבד. עכשיו, הגמרא מקשה על עיקר דבר רבי יהודה שאומר שיש לו מלווה מיגו, שאפשר בגלל זה שמאמינים לו, יכול היה לשקר, אמר לרבינה לרבת של מעטה, שהוא אומר שנאמן המלווה במיגו, שיכול היה לטעון שקנה את השדה, ואז זה נאמן אף כשהלווה בעצם טען שאין לו מושכן בידו, האם משכנתא דסורא דקת ויחד, במקרה ששטר משכנתא דסורא, שרגיל לכתוב כך, במשלם שניה אילין טיפוק ארא דבלו קס, בגמר שנים אלו תצא קרקע זו מרשות המלווה, לא תשלום נוסף מצד המלווה. הכי דקב של שטר משכנתא, אם יחביא המלווה שטר משטר, ואמר לקוחי בידי, יומה שהקרקע קנויה בידו, ולא תהיה נגדו טענת תרד השטר וכו', שכן יותר משלוש שנים, הוא לא צריך לשמור על השטר, אנא מדי, אינה גם בזה נאמן, וכי מתקנה רבנן מידל דעתי בפסדה, אחרים לתקנים תקנה שעלולה לגרום שלווה יפסיד שדהו? הרי משכנתא דסורא זה תקנה חמים של למנוע איסור ריבית, אז אמר הרבה של רבינה הטעם, בעיקר תקנה משכנתא דסורא, תקין לו רבנן דמרי ארא יאיב טקסא וקרי קריא, כלומר חיים תקנו גם כן שבעל הקרקע הלווה, כמו משלם מס על הקרקע למלך, וקרקע הוא אומר תקן את החריץ, סביבות גבולי השדה, מכיוון שכך ברור לכל שהלווה הוא בעל הקרקע, נחש השמה אחרי שלוש שנים יתון למלווה שהוא קנה את השדה. והרבינו מקשה, ערא דלידי קרב לא יאיב טקסא מים, מלך בשדה שאינו חריץ וכולי, ופטורה ממס, אמר לי בעל אלה מחויי, הלווה שהוא בעל השדה למחות לפני סיום שלוש שנים, ולומר בפני שני דעים שלא מחר אותו ללווה, אדרבה, שלא יהיה פה חזקת שלוש שנים. אומרת מה לא עם חמה, ואם לא מחה, אז מה? אולי מפסיד את השדה הוא בגלל תקנת משכנתא דסורא, אלא אי הוא דאף סנף שאומרת, הוא בעצם הפסיד את עצמו. לכן לא חשו חכמים למקרה הזה, כשקנו משכנתא דסורא. עכשיו הגמרא דנה במקרה של מחלוקת בין האריס ובעל השדה, מה הם תנאי השכר שהותנו ביניהם מתחילה. האריס אומר למחצה ירדתי, הסכמתי לרדת לשדה ולעבוד בשדה תמורת מחצית מפירות. ובעל הבית אומר לשליש הורדתי, הסכמתי בעצם שהם עברו שליש הפירות, מי נאמן? רביד אמר בעל הבית נאמן ולהאריס נותן רק שליש. רב נחמן אמר הכל כמנהג למדינה. אם המנהג ליטול מחצית, אז הנאמן האריס. עכשיו סבור מן אלו פליגל, לכאורה חשבו שאין מחלוק בין רביד לרב נחמן. הבאת הדרשה כל אריס הפלגה. דבר רב נחמן אמורים לגבי מקום שנהגו שאריס נוטל מחצית, הוא פלגה, ואילו הבאת דבר רב יהודה, הם אמורים לגבי מקום שני, שאריס נוטל שליש. כלומר גם רביד אמור לרב נחמן שולחים לכם מנהג המדינה, שאלה מה מנהג המדינה. אבל הגמרא מסיקה למעשה שיש מרוחקות להלכה. אמר לו רב מרי ברד בת שמואל, הכי מרבה, אפילו באת רדשה כל אריס הפלגה פליגי, גם מקום שנהגו שאריס נוטל מחצית, נחלקו בזה. ורבי דאמר בעל הבית נאמן, למה? די באי אמר סחירב לקיטהו. אם רוצה לשקר, יכול היה לטעון שלא הורידו לו, לא הורידו לו שדה בתורת אריס, שמקבל חן בפרות, אלא כפועל שכיר, הוא לקיט וכו'. כלומר, שהוא בכלל לא, לא חולק כלל בפירוט השדה, לכן נאמן בא לשדה לומר שאריס הסכים רק לקבל שליש. כי יכול להגיד טענה חזקה יותר, שהוא בכלל שכיר שלי וכדומה. עכשיו הגמרא דנה, מה יהיה הדין במקרה שבא לחוב המלווה, בא לגבות מהיתומים יורשי על עובד השדה שהשתעבדה לחוב, שהשדה הושבחה אחרי ההלוואה. עכשיו יש לו דין, דין ודברים ביניהם, אם זכאי המלווה לגבות גם את השבח. יתומים אומרים, אנו השפחנו את השדה אחרי מות אבינו, בין הבעל החוב בעצם, ממה שהשפיחו היתומים כלום. כי הרי אנחנו השפחנו. בעל החוב אומר, לא, אביכם השפח, אביכם השפח את השדה, לכן השבח כלול בשיבוד שיש לי על השדה. על מי להביא ראיה? מי צריך להביא ראיה? הסבר רבי חנין למאמר, ערה בחזקת מקיימה. הוא אמר, הקרקע, כולל השבח, עומד בחזקת היתומים שירשו מאביהם. לכן על בעל החוב להביא ראיה, כדי שיוכל לגבות ערכי שבח, בעל החוב צריך להביא ראיה שהשביחה הגג בחיי אביהם, ואם לא הביא ראיה, על משלם יתומים, שווי השבח. אבל מה לו, סבא הוא חלק, זקן אחד, אחי מרבי יוחנן, היתומים להביא ראיה דווקא, שהם השביחו, אם לא הביאו ראיה, זה גובה בעל החוב את השבח, לא משלם תמורת השבח. מה הייתה, מה? הרי כמד לגובה אין הקרקע, כמד שהקרקע בעצם עומדת לגביית בעל החוב, כי הרי סך הכל הקרקע השתבלה לחוב הזה, כמעט אגב ידם, אני חושב, כאילו כבר נגבתה על ידו, שנמצאת ברשותו, ולכן היתומים להביא ראייה, והמבא אפנה ניתן לה, גם למדו כך, ראייה לכך ממסכת בבא בתרא, אילן שנטוע סמוך לעיר, שצריך לקצות אותו כדי שיהיה מקום, פנו לפני העיר לנוי, אם העיר קדמה, קוצץ את האילן ולא נותן דמיו לבעל האילן, אם האילן קדם, קוצץ את האילן ונותן דמיו לבעל האילן, מקרה של ספק, ספק זה קדם, ספק זה קדם, מה קדם העיר או האילן, קוצץ את האילן ולא נותן דמים לבעל האילן, למה? בין כך ובין כך צריכים לקצות את האילן, גם כשהאילן קדם לעיר, ולכן גם כשאנחנו מסופקים איזה מהם קדם, אומרים תחילה לבעל האילן שיקצות את אילן נור, כל הספר בעצם כעת הוא רק על דמי האילן, אם חיים בני העיר לשלם עבורו או לא, מכיוון שבני העיר מוחזקים בכסף, על בעל האילן להביא ראיה שהאילן קדם, ואם לא הביא ראיה, בני העיר פטורים לשלם, על מכיוון זה למקץ קיים, מכיוון שדבר שעומד להיקצץ גם ככה, אמרו ינה, הייתי ראיה ושקול, תביא ראיה וקבל דמי האילן, הכנה מהי שטר, השטר הזה, כן זה לגוון הקיים מראש, בעצם היא הקרקע, היא עומד לגבות בו את הקרקע עם השבח בכל מקרה, אז אמרתי שכבר גבוי, כמעט אגב ידמי, ועל היתומים להביא ראיה. עכשיו, הרגמה ממשיכה פה בדין הדיון עם היתומים שהשביחו, את ויית מראיה דין ולהשבחו, מי הביאו היתומים ראיה שכן הם אלו שהשביחו לשדה, לכן השבח מגן להם, מאיפה גובים את השבח במקרה הזה? סבר רבי חנין למאמר, כי מסלקים לנו, כשמסלקים אותם, נותנים להם את השבח שמגיע להם, בארבע מסלקים, הם מסלקים אותם בקרקע, נותנים להם בעצם חלק בקרקע, אבל לא מתגמר לא בדמי מסלקים, נותנים להם בכסף, לא חלק בקרקע. מדבר רב נחמן, מדבר רב נחמן אמר שמואל, שלושה שמים להם את השבח, ומעלים אותם בדמים, אין להם זכות בקרקע, ואלו הן בכור לפשוט, בכור ואחיו, כלומר אחיו שהוא פשוט, שאינו בכור, שרשו שדה מאביו, ושפיחו קודם שחילקו ביניהם, משנו בכור לאחיו, עברו חלקו בשבח. ובעל חוב וכתובת אישה ליתומים, לווה שמת, או בעל שמת, והיתומים השביחו את הקרקע המשועבדת לחוב או לכתובה, גובים המלווה או אלמנת הקרקע עם השבח ומשלמים יתומים את שווי השבחם בכסף. ובעל חוב ללקוחות, אנשים שקנו קרקע מהלווה, לאחר שכבר חל שעבודו של מלווה עליה, כשהמלווה מוציא מהם את הקרקע, הוא משלם להם עבור השבח שהשביחו את אותה קרקע. אז מפורש בעצם דבר נחמן שאין יתומים מקבלים קרקע אלא בכסף. עכשיו, אחד משלושת המקרים שבהם אמר רב נחמן בשם שמואל שמשלמים עבור השבח הוא בעל חוב שמוציא שדה מלקוחות שהשביחוה. לכן שואלת הגמרא, אמר לרבינה לרבה של מימרא דסבר שמואל, בעל חוב ללקוחות יאיב שבחה, מידי שבחה לוקח, ואמר שמואל בעל חוב גובה את השבח. כלומר, זאת אומרת שמואל סובר שמשלמים להם עבור השבח שהשביחו, וכי הקונה שדה משועבדת זוכה בשבח שהשביחה, הרי לפי שמואל, שמואל אמר בעל חוב גובה את השבח ביחד עם השדה שמוציא מהלקוחות, לא צריך לשלם לנו על שבח. וחיתם לו קשיא, כאן, מה שמביא רב נחמה, דיבר שמואל, בשבח שמגיע לכתפיים, כלומר, בפירות שקרובים כבר להתעלש. שעדיין צריכים קצת הקרקע, הם כפירות גמורים, ואין בעל החוב גובה אותם, אם כן ישלם ללוקח את ההוצאות, ויוקם דברי שמואל שבעל החוב גובה את כל השבח, בלי לשלם הוצאות, זה בשבח שאין מגיע לכתפיים. עומד מראה, איך אפשר את היישוב הזה? והמעשים בכל יום, וכמה גבי שמואל, אפילו שבח המגיע לכתפיים, הרי בדיני תורה שבאים לפני שמואל, בכל יום פוסק למעשה, לגבות בעל החוב את השבח מן הלקוחות, אפילו בשבח שלא מגיע, אפילו בשבח שמגיע לכתפיים. בלי חייב לבעל החוב תשלום הוצאות, עומד בלו קשה, אין סתירה בכל זאת. מה שאמר שמואל שבעל החוב גובה את השבח, מדובר במסיק בשיעור ערה ושבחה, המלווה נושה בו במוחה הקרקע, שיעור שוויה של הקרקע, יחד עם השבח. נניח לווה ממנו מנה, מנה נניח, והקרקע עם השבח שווה מנה, ביחד. כלומר זה השווי של ההלוואה פה, לכן גובה גם את השבח, לא צריך לשלם. אבל מה שאמר שלא גובה, לא כלומר שהמלווה משלם עבור השבח, זה לא מספיק שהוא ערבי שבחה, כשהוא לא נושא בו שיעור, שיעור שווי לקרקע עם השבח. נניח הלווה ממנו הוא מנה, והקרקע, אף פי ששווה פחות מנה, ביחד עם השבח זה כבר יותר ממנה. אז לכן לא יכול לגבות מהלוקח יותר משיעור חובו. עומד גם וכי לא מסיק שיעור ערבי שבחה, דייב לזוזה ללוקח מסלק לי. הניח למד אמר, כלומר, כשלא נושא בשיעור השווה לקרקע עם השבח ביחד, יאיב ליזוזה ללוקח מסלק, בעל החוב נותן ללוקח תמים מסלק לו כך, ואת החוב כולה עם השבח. אני חלמד הכל זה יפה למי שאומר מסלק כתובות, אית ליזוזה ללוקח לו מעצה מסלק לבעל החוב. שאם יש לו מעות ללוקח לו יכול לסלק את בעל החוב מהשדה. כלומר, גם אם יש לו מעות ללוקח שכן השדה משועבדת, לא יכול לסלק את בעל החוב מהשדה על ידי פירעון החוב, בכסף הזה במקום הלווה. אז זה שפיר, מובן. בעל החוב טורף את השדה עם השבח, בשביל לוקח עבור השבח. מכיוון שאין לוקח יכול לסלק אותו במעות, אז כאילו הקרקע של מלווה, והלוקח הוא כיורה לתוך שדה חברו שלו מדעתו, לכן לא נותן אלא המעות עבור מה שהשביח. אבל מנדה אמר, אית ליזוזה ללוקח מעצה מסלק לבעל חוב, יש מי שאומר, שאם יש לוקח מעות, יכול לסלק את המלווה מהשדה, יכול לשלם את החוב מכספו, ולא יטרוף המלווה את הקרקע ממנו, לפי זה אין הקרקע נחשבת כאילו ישלם מלווה. אז למה טורף המלווה את השדה כולה יחד עם השבח? ונאמר לי, יכרורה יאמר לו הלוקח, יעבו לי זוזים, היה לי מעות, אבל מסכן לי מכל הארה, הייתי מסכן אותך בכלל מכל הקרקע, זה לא יכול לתרוף בכלל את הקרקע. עכשיו דלי דזו, עכשיו יעני מעות, אב לי גריבה דארה בארי, שיעור שבחה, ייתן לי לפחות חלקת אדמה בקרקע שלי, כשיעור השבח שהשבחתי, לפחות השבח. עומד ואחר מה יזכה, כאילו דשא ואני הילה לפוטיקי. אנחנו עוסקים פה באמת, שהלווה העמיד שדה זו אצל המלווה לפוטיקי, כלומר אמר לי, לא יהיה לך פירון אלא זה. הלווה אמר לו למלווה, לא יהיה לך פירון אלא מהקרקע הזו, שיאבד הקרקע באופן זה, זה הפוטיקי. כלומר, מכיוון שיתנו כך מראש, כולם יודעים שאין לוקח, יכול לסלק את המלווה במעות, לכן במקרה הזה טורף המלווה את מהלוקח, את כל השדה, ומשלם את הוצאותיו, גם את השבח. הגענו לסוף קוף י' עמוד ב' במשנה הבאה, ונראה את המשך בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.